ערב טוב ומבורך. אנחנו בפרק קפה. ושאם אנחנו נעמוד בקצב ולא יהיו דברים בלתי צפויים, אז חוץ מהיום, עוד 8 שבועות אנחנו נמצאים בטקס סיום. נצח ישראל, 8 שבועות זה חודשיים פחות קצת. זה אומר לקראת ט"ו בשבט ככה, פחות או יותר. אפשר לספור ולראות בדיוק. זה כבר אפשר להכין את הכבש. אני מנסה לספור רגע. כן, יש לנו את שבוע הבא, זה י' ז' כסלב. שבוע אחרי זה, חנוכה זה לא יהיה. אחרי זה יש לנו, זאת חנוכה זה גם לא יהיה. אחר כך יש לנו בטט בטבט. זה 2, ט"ז 3, כ"ג ג' 4, א' שבט 5, ח' שבט 6, ט"ו בשבט 7, כ"ב שבט, זה יום גוש קטיף, זה הסיום שלנו, בעזרת השם, אם הכל ילך כשורה. יפה, או באלף אדר, זה גם נחמד, כ"ט יותר נכון. אז אנחנו בפרק כ"ט, עוסק שוב בהמשך ענייני הגאולה במעמד של עם ישראל בזמן של לעתיד לבוא, והמהר"ל מדבר גם על הסיבה לחורבן וגם מתוך זה על מה יקרה כאשר יהיה תיקון, איך המעמד של עם ישראל יהיה כאשר יהיה תיקון. אז אנחנו נתחיל עם המהר"ל כמנהגנו, ומשם קצת נרחיב בדף שרעות קיבלה. אז המהר"ל בעצם חוזר ואוסף קצת את מה שאיתו התחלנו את הספר. אני רק אזכיר למי שהייתה ואחדש למי שהסתרפה יותר מאוחר, שממש בהתחלה, גם פרק ה' וגם פרק ח', המהר"ל מדבר על למה היה חורבן בחודש תמוז ואב, שזה בעצם החודשים שהכוח של החמה הוא כוח חזק, וכיוון שהגויים הם קשורים יותר לשמש, אז כוחם תקיף יותר. לכן אותה תקופה של תמוז ואב, שבין המיצרים, היא תקופה שבה האפשרות של הגויים להרע לישראל היא גדולה. אז זה בעצם משהו מרחיב בפרק שלנו, אנחנו נצא לדרך ומשם נתחיל את המהר"ל ומשם נתקדם. אז אומר המהר"ל, מן הדברים אשר בעדנו נחם בחיבור הזה, כי היה בעולם הזה התנגדות לישראל. מצד אשר העולם הוא חלק האומות. העולם הזה, שהוא חומרי, זה יותר מתאים לאומות העולם. ובזמנים אשר מיוחדים אל האומות, ומתייחסים אליהם, היה נמצא התנגדות אל ישראל, כמו שהתבאר. זאת אומרת, העולם הזה זה העולם שאומות העולם, הן לא סתם נקראות כך, כי הן קשורות לעולם יותר. זה מה שהמהר"ל בעצם מסביר. ויש זמנים שהם יותר מתאימים להתנגד לבשורה של ישראל. ואז הוא מרחיב את הקביעה הזאת. והוא אומר ככה, רק נאמר אולי שמה שכתוב בפרק ח', כמו שאמרנו, שכיוון שתמוז ואב הם הכי חמים בעולם, אז השמש בעצם בחוזקה שלה, בעוצמה שלה, אז זה זמן שהוא הפוך מהזמן שמיוחד לישראל, שהוא חודש ניסן, שם הכל מאוזן, ממוזג. ממשיך המהר"ל ואומר, כי דבר זה ברור, כי יש לכל דבר ודבר זמן מיוחד אליו, כמו שקיימו וקיבלו החכמים דבר זה. אין לך אדם שאין לו שעה. ואם הדבר הזה בבני אדם פרטיים, איך לא יהיה דבר זה באומות הכללים? ברור שיש לכל אומה, יש לה את השעה שלה, את הזמן שלה, שהוא מתאים לה יותר, שהכוח שלה בעולם, חזק קוראים לזה מזל, שיש לכל שעה, יש את הכוכב שהוא שולט, כאילו כביכול מהיר יותר, בשעה הזאת. ולכך היה נמצא בעולם הזה זמנים מיוחדים, שהיו מיוחדים אל האומות. אז מה יהיה לעתיד לבוא? זאת אומרת, ולעתיד, גם אויביהם ישלים עמהם. הוא העולם המשיח, ולא יהיה עוד התנגדות לישראל בשום בחינה. עד שהכל יושלם עמהם, בשביל זה יהיה להם הנצחיות. כאשר יש שלום להם מכל אויביהם, ואין כאן סיבת ההפסד. כי סיבת ההפסד הוא ההפך אשר יש לדבר, אשר הוא הפסד אליו. זאת אומרת, כדי שמשהו יפסיד צריך שיהיה אויב. וכאשר אין ההפך, כאשר לא יהיו יותר אויבים, אין כאן הפסד. לכן עם ישראל, סופו של דבר, הוא יתקיים לנצח. זאת אומרת, כיוון שגם האויבים ישלימו איתם, לא תהיה סיבה להפסד לישראל. אז יש פה איזו משוואה שתכף אנחנו קצת נרחיב עליה, שכל סכנה או כל פורנות היא תלויה, יש תנאי שזה יהיה, שיש מישהו שהוא עוין, ואז יש, בזמן מסוים, יכול להתגבר עליי. אבל אם אין אויב, אז אין איום, כאילו. ולכן גם בזמן שהוא יכול להיות פוטנציאלית מסוכן, אם אין אויבים, אז הכל בסדר. זה בעצם מה שאומר, שכיוון שאין הפך כבר לעתיד לבוא, שהאויבים גם ישלימו איתנו, אז כיוון שהם ישלימו, אז כבר לא יהיה יותר סיבה להפסיד, ולכן אותם זמנים שהם זמנים קשים, הם יחדלו מלהיות קשים. זה מובן מה שאמרנו עכשיו?
כן.
מעולה. עכשיו, מתוך זה אומר המהר"ל, יש כאלה שהלכו עם זה צפונה מדי, הלכו עם זה רחוק מדי. מה הכוונה? אומר המהר"ל, ומזה יצא דעת האומרים, שאין העולם נפסד, שהעולם הוא נצחי. זאת אומרת, המהר"ל אומר שעם ישראל הוא נצחי, הוא עם הנצח. אבל יש כאלה שאומרים שהעולם בעצמו הוא לא נפסד. למה? שאין לו הפך נפסד אליו. אין לו אויב, אין לו איזה הפך, ולכן אין סיבה שהוא ייגמר. זה נקרא חוק שימור החומר. אם אין סיבה, אם אין מה שעוצר אותו, אם אין מה שמפסיד אותו, אז הוא ימשיך ככה כמו שהוא. אז ככה אמרו, זה כן, אריסטו ככה טען, שהעולם הוא נצחי, אין סיבה לחשוב שהעולם יחרב פעם. אבל המהר"ל אומר, לא, הוא חולק על זה, ודבר זה אינו. למה זה לא נכון? כי אף שאם אין הפך אליו, זה נכון שאין הפך לעולם, אין גורם שרוצה להשמיד את העולם. מכל מקום, העולם מצד עצמו יש לו היעדר. כי דבר זה אי אפשר, הכוונה, אי אפשר שלא יהיה לו היעדר. למה? כי כל עלול הוא חסר מן העילה, שאין העלול במדרגות העילה. העילה זה הסיבה, העלול זה התוצאה. כיוון שהשם ברא את העולם, תמיד העולם יהיה פחות מאשר הקדוש ברוך הוא. אם העולם נצחי, אז זה הופך את העולם לכביכול אלוקי. אז כיוון שכל עלול בהגדרה הוא חסר מן העילה, ואם כן יש בו חיסרון והיעדר מצד עצמו, ולכן לא צריכים את הגורם שמפסיד כדי שהוא בסוף ייפסד, אלא פשוט הוא כשלעצמו נמוג, הוא כשלעצמו נובל. נניח, אני יודע, יש, היום אנחנו יודעים שיש בעיה של אוזון. יש חור באוזון עכשיו. אפשר לומר, החור באוזון נגרם רק מזה שהאדם פיתח תעשייה ויש אשן וזיהומים, ומזה יש חור באוזון. אפשר לומר, זה תהליך טבעי שהעולם בסופו של דבר, יש בו בליה, כי כל חומר מתבלה. אז המהר"ל לוקח את הדעה השנייה, את הצד השני, שבאמת יש בעולם בעצמו, יש תכונה של חיסרון, כי אחרת הוא יהיה באותה מדרגה של העילה. ואז אומר המהר"ל, ממשיך המהר"ל ואומר, ואם כן יש בו חיסרון והיעדר מצד עצמו, ואם יאמר שיש לו הקיום והנצחי, מצד העילה שהייתה מחויבת, אולי תגיד שכיוון שהעילה היא נצחית, גם העלול יהיה נצחי. גם דבר זה אינו. כי ההיעדר אשר אפשר מצד עצמו, אי אפשר שלא יצא אל הפועל. זאת אומרת, לא יכול להיות שאותו התכונה של היעדר שיש בכל נברא, היא לא בסוף כאילו תתגשם. שלא ישבו יחד העילה שהיא מוחבת מצד עצמה, והעלול אשר יש לו היעדר מצד עצמו, אף שהוא מחויב מצד עילתו. זאת אומרת, העולם מחויב להיברא, אבל התכונה של העולם היא תכונה חסרה, היא פחות מאשר הקדוש ברוך הוא. זה לא ממש קשור לה, ככה ללב של הפרק, זה רק סוגריים שאומר, שכמו שישראל, כשלא יהיה להם אויב, אז הם יפרחו ויהיו מושלמים, יש מי שאומר שגם העולם ככלל יהיה כזה, והוא סותר את הדעה הזאת. כיוון שהוא טוען שזה נכון שיש תכונות משותפות לילה ולעלול, אבל נצחיות היא לא אחת מהן. ככה טוען המהר"ל. רק נוסיף עוד שורה, ולכך המציאות שלו, כאשר הוא יימצא מצד העילה, ויגיע אליו היעדר אשר ראוי מצד עצמו. זאת אומרת, יש לו שלמות מצד העילה, אבל יש לו היעדר מצד עצמו שהוא נברא, שהוא מוגבל. עולם מוגבל, יש לו פג תוקף. זאת אומרת, העולם נפסד בעצם, לא מצד איזו התנגדות של אויב, אלא מכיוון שיש תכונה בסיסית בעלול שהוא מוגבל, ולכן הוא בסוף ייפסד. ואין כאן מקום זה, נדבר בעזרת השם יתברך בספר הגדולה, אנחנו זוכרים שהמהר"ל רצה לכתוב ספר על הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד. את הגבורה, התפארת ונצח אנחנו מכירים, את ספר הגדולה, לצערנו הרב, לא זכינו, המהר"ל לא כתב אותו. אבל הוא אמר שהוא יכתוב את זה בספר הגדולה, שהוא עוסק בעצם בבריאת העולם. הגדולה הייתה אמורה לעסוק בבריאת העולם. בכל אופן, הוא אומר, זה לא המקום כאן, לכן אנחנו ככה קצת קיצרנו, אבל רק נאמר שלעתיד לבוא עם ישראל, לא תהיה לו התנגדות, ולכן הוא יהיה יציב ונצחי, העולם לא נצחי. עכשיו, זה לא שאין אפשרות לגור בלי עולם, לחיות בלי עולם, אבל המהות של ישראל, כשלא יהיה לה הפך, כשלא יהיה לה אויב, אז היא תהיה מהות שלמה. ואנחנו נראה עוד מעט מה זה אומר, שתהיה מהות שלמה. אם ישנם שאלות, אז זה מצוין. נס חנוכה, אשריכם ישראל. יפה, יפה. אנחנו ממשיכים עוד קצת, ותוך כדי אפשר להתפרץ כמנהגנו. אומר המהר"ל, ומה שלא יהיה לישראל, הפך הוא מתנגד לעתיד, איך אני יודע שלא יהיה הפך? אומר, אמר הנביא, זה בזכריה כמובן, כה אמר השם צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה. ובאור זה, כי כבר התבאר בחיבור הזה, כי אלו הזמנים היו מיוחדים אל החורבן. הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי, זה זמנים שהם מתאימים כי הוא לחורבן. שהגיע לישראל, למשול בם, מתנגדים שלהם, כאשר התבאר בעריכות. תכף נראה את קצת מקורות לגבי הדבר הזה. אז בזמן הזה, באותם זמנים, בתמוז ואב, זה בעצם הקצה של החום, וטבת זה הקצה של הקור. מדבר גם על צום גדליה, שזה אחרת, שזה משהו אחר. בכל אופן, אבל יש איזשהו, כאילו, קיצוניות בזמנים הללו, ואמר כי בזמנים, כי הזמנים האלו יהיו לבית יהודה, לששון ולשמחה. כי הזמנים אשר היו, מתנגדים להם, עד שהגיע להם במחורבן, ישלימו עמהם, ויהיו לססון ולשמחה. זה בעצם הכותרת של הפרק. אנחנו תכף נבין קצת יותר את הנקודה הזאת, שאותם זמנים שבהם היה חורבן לישראל, כיוון שהם זמנים קיצוניים, ועם ישראל לא מתאים להם, בעולם הזה, הם יהיו הזמנים הכי טובים לישראל, בעולם העתיד שלא יהיה אויב, זה הזמן הכי עוצמתי, הכי חזק. אותו זמן שהיום יש חורבן, זה גם הזמן של הבניין. זה קשור הרבה, אנחנו עוד נראה את זה גם בפרק הזה, שמשיח נולד בתשעה באב, זה לא סתם. יש איזה כוח צמיחה מאוד חזק בחודש הזה, וכשהכלים לא נכונים או לא מתאימים, אז כוח הצמיחה הזה, הוא יוצא בסוף, הוא הופך לרועץ. אבל יש, זה שיש רועץ, זה סימן שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבסופו של דבר, הכוחות שבו, הם כמו שנקרא במתמטיקה ערך מוחלט. זאת אומרת, אם אני רואה חורבן גדול, אני רואה גם ליד זה פוטנציאל גדול של בניין. זה תמיד מזכיר, כשאני ככה מדבר על זה, מזכיר סיפור שסיפר הרב טאו. הוא סיפר שכשהקימו את היישוב קשת, זה היה כמובן בתוך קונטרה, זאת אומרת, כבשו ביום כיפור את הגולן ואת חלק מסוריה, ואז, זאת אומרת, כבשו, עדפו את הטנקים בגולן וגם כבשו חלק מסוריה, ואז החליטו להתיישב בקונטרה. קונטרה זה עיר סורית, שהפכה להיות עיר רפאים, כי כל תושבי הברחו, וזה היה בעצם בסיס צבאי גדול לכל מיני מיליציות וזה, צהל שחרר את העיר הזאת, והייתה תחת שלטון ישראל. ואז הקימו את היישוב קשת. היישוב קשת היה בעצם סוג של גבעה, של מאחז, שהקימו בקונטרה, כשקשת ראשי תיבות, קונטרה שלנו תמיד. זה היה בעצם השם של היישוב. עכשיו מסוים, ממשלת ישראל החליטה שאין אישור לקיים יישוב יהודי בקונטרה, ואז גרעין קשת התבקש, נדרש, לחפש מקום אחר, אמרו לנו, תקחו את הגולן, סתובבו, איפה שאתם רוצים, יהיה לכם זכות להקים יישוב. בסדר גמור. איך הם בחרו את קשת? אז הרב טאו מספר שהם הלכו, ואיפה שהיה קוצים הכי גבוהים, אמרו, זה סימן שיש פה אדמה פוריה, וככה בחרו את היישוב קשת, ובוא נאמר, במבט לאחור, זה עבד לא רע, כי באמת המטעים של קשת, שהתפוחים הם ידועים בפוריות שלהם. בכל אופן, אז ככל שיש יותר קוצים, סימן שיש יותר אדמה. ככל שיש יותר צרות, סימן שהפוטנציאל גדול יותר. וכשיהיה אפשרות לעקור את הקוצים, אז האדמה תיתן פירות בצורה יוצאת דופן. אז זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שכשלא יהיה מתנגדים, אותם זמנים שהיו צומות, הם יהפכו להיות ססון ושמחה. עכשיו אפשר לעבור לדף מקורות, או, אשריכם ישראל, חשבתי שיש איזה בעיה בתקשורת.
רציתי לשאול, מתי יודעים, כאילו, יש הרבה פעמים אומרים ש... מתוך השבר מגיע הצמיחה, ומתוך הקושי הזה, זה מעיד על נקודה שיש בה הרבה פוטנציאל. אבל כן. לפעמים פשוט גם לא צריך להיות שם. לפעמים זה גם סימן שעושים טעות. כן, כאילו כן. איך אפשר להבדיל בין שתי הדברים האלה? מתי זה באמת מקום של להתגבר על או להתגבר על המניעות, או שזה מראה על פוטנציאל, ומתי זה פשוט כבר סימן של חלס?
כן, כן. אז אני חושב שהשאלה שלך קצת מערבבת מין בשאינו מינו, ואני אסביר למה. קודם כל, את שואלת לגבי אדם פרטי, שהוא עומד לפני צומת דרכים, והוא שוקל את דרכיו, ויש כל מיני מניעות ועיכובים, האם מתי זה סימן לחלס, מתי זה סימן להמשיך בנחישות. והתשובה היא שכל מניעה וכל עיכוב, האמת, היא לא סיבה לא לזה ולא לזה. היא לא סיבה לחלס וגם לא סיבה להסתער קדימה. כל מניעה ועיכוב היא סיבה לחשיבה. היא הזדמנות כדי לשקול את הדברים מחדש, לשקול את הרצון שלי, את התכנון שלי, את המגמה שלי, בשיקול שגם מתכלל בתוכו, מכליל בתוכו גם את המניעה החדשה. אני אתן דוגמה. נניח שאני רוצה עכשיו ללכת לבקר מישהו באשקלון. אוקיי, אני אומר, נניח נסיעה לאשקלון עכשיו, היא נסיעה שלוקחת בואו שעה וחצי, אני מוכן לתת שעה וחצי. אוקיי, הגעתי לאשקלון, ומי ששמע חדשות יודע שיש באשקלון עכשיו בריכות ענקיות, יש אגמים גדולים. הגעתי לאשקלון, אני מגיע לאזור שאליו אני צריך להגיע, ושם יש אגם עצום, בריכה עצומה. עכשיו צריכים להתקדם בסירה. האם זה סימן לחלס, או סימן לזכור סירה? מה את אומרת?
תלוי בשביל מה באתי.
יפה, בדיוק, בדיוק. עכשיו, כרגע, בעצם עלה המחיר של הביקור. חשבתי שהביקור יעלה שעה וחצי נסיעה, מתגורר לי עכשיו שזה, שעה וחצי נסיעה זה נכון, אבל זה גם גורר עוד שעה וחצי של שייט. אם זה מתאים לי, אז בבקשה, אז מצוין, אז זה שווה לך. אני מעריך שיהיו זמנים, או יהיו סיטואציות שאני אגיד, לא אכפת לי גם לשחות בתוך הדבר הזה בלי סירה, כי זה שווה לי. נניח שאת הייתי יודעת, שאם את הולכת על 400 מטר ברחוב, את מקבלת מיליון שקל. אני מעריך שלא אכפת לך מאף אחד שצוחק עלייך, היית הולכת על 400 מטר ברחוב כמו גדולה. אם זה היה לא מיליון שקל, אלא 10 שקלים, אני אומר שאת לא היית הולכת על 400 מטר בשביל 10 שקלים. אז הנה, דוגמה לזה שיש איזשהו קושי, והקושי הזה הוא כמו פילטר. אני אמור עכשיו לשקול מחדש, האם המטרה שלי היא מצדיקה גם את הקושי החדש. זה בעצם מה שאומרת מניעה. למה אמרתי שזה מין שלא במינו? מכיוון שכאן מדובר על עם ישראל ככלל. ועם ישראל ככלל, זה לא אולי יגיע תיקון, אלא בוודאי יהיה גאולה. זה לא כמו אדם פרטי שאני אומר, יש פוטנציאל כזה, אבל אני לא יודע אם הוא באמת יתממש. אלא פה מדובר על משהו שאני בטוח בקו הגמר שלו, ב-100%. ואז אני פחות עוסק בהאם להיות או לחדול, כי אין כל כך אופציה לחדול. לכן אמרתי שזה קצת מין בשאינו מינו.
אוקיי, אבל כן זה יכול לקרות במצב של כלל.
זה נכון, נכון. זה יכול לקרות טקטית. אבל זה לא יכול לגזור החלטה שאני כאילו נסוג מכל הסיפור. כי עם ישראל לא יכול לסגת מהיותו עם ישראל, עם השם.
אוקיי, תודה.
בשמחה. אז אנחנו רוצים קצת ככה להיכנס לדף, מצוין. אז בואו נראה ביחד, זה מתוך ספר קהלת. אז במדרש קהלת רבה, דנים בפסוק מספר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ. אז אומר המדרש כך, לכל זמן ועת לכל חפץ, זמן היה לו לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, שנאמר, ויניחהו בגן עדן. היה הזמן שהוא היה מיועד לכניסה הזאת. וזמן היה לו שיצא משם שנאמר, וגרש את האדם וגומר. זמן היה לו לנוח שיכנס לטבע, שנאמר בואי לטבע. וזמן היה לו לצאת, שנאמר צא מן הטבע. יש זמן קבוע שכאילו שם הוא אמור לצאת. זמן היה לאברהם שינתן לו המילה, שנאמר ואתה את בריתי תשמור. וזמן היה לבניו לאימול, מהם שאימולו בשני מקומות. אחד במצרים ואחת במדבר, שנאמר וכו'. ואז אומר המדרש, ועת לכל חפץ תחת השמיים, זמן היה שתינתן התורה לישראל. זאת אומרת, יש לכל אירוע, יש לו את כאילו תג הזמן שלו. אמר רביבי, זמן היה לאותו דבר שהיה נתון למעלה מן השמיים, זאת אומרת, התורה שהייתה מעל השמיים, ועכשיו יהיה נתון למטה מן השמיים, ואיזו, זו התורה שנאמר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אז יש לכל דבר את הזמן שלו. זה מה שהתחלנו להגיד כאן, שיש זמנים שהם ראויים כאילו לכל מיני דברים, ואם באמת האדם בוחר, אז זה גם יצא לפועל. גם בהמשך, כתוב שם את הכל עשה יפה בעיתו, אמר רבי תנחומה, בעונתו נברא העולם. לא היה ראוי לבראות קודם לכן, אלא לשעתו נברא. שנאמר את הכל עשה יפה בעיתו. זאת אומרת, יש לכל דבר את הזמן שהוא הזמן הכי מתאים, ושם העולם באמת נברא, שם העולם יצא לפועל. נוסיף עוד משהו קטן, רק כדי לסיים את הנקודה הזאת, רב צדוק יש לו איזה משהו מבריק, שהוא כן מדבר על זה שיש מקום, כתוב ככה במדרש, שיש מקום שמוכן, לצער, וגם זמן שמוכן לצער. כן, הזמן זה מה שכתוב אצלנו, והמקום, יש מקומות שהם מוכנים לצער, לדוגמה, שכם כתוב שהיא מקום שמוכן לפורנות. ואז הוא שואל איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיש מקום שמוכן מראש לפורנות? הרי הקדוש ברוך הוא טוב לכל, למה הוא בורא מקום כזה? ואז הוא אומר איזה הברקה, ולכן גם הבאתי את זה לכאן. אבל באמת, לשון חכמים מרפא. באמת, השפה היא תרוץ לקושייה הזאת. שאמרו, זל מוכן לפורענות, ואז הוא אומר, וזה ההברקה שלו, לשון פרעון. שאנחנו אומרים שיש מקום שמוכן לפורענות, פורענות הכוונה, הוא יכול לפרוע, יכול לקבל שם שכר, תכף נראה. ואותו הזמן, מקום ונפש, הוא מוכן לקבל פרעון מה שמסתכר. ובאותו זמן, מקום ונפש, שנשפע הפרעון, הוא שכרו של הקדוש ברוך הוא, מצד ריבוי השפע, נעשה חד שלום פורענות לרע. כידוע, בסוד שבירתן של כלים, זוהי מתתן על ידי ריבוי אור. זאת אומרת, זה אותו כוח שגורם לפוטנציאל לשפע, הוא גם זה שגורם לפוטנציאל לפורענות, אם לא יהיה כלים מתאימים, אם יש שבירה של הכלים. ואז הוא אומר עוד משפט אחד של נחמה גדולה. הוא אומר, ומי שזוכה באמת, מקבל פרעון הטובה אז, לא פורענות אלא פרעון, שזה עניין לידת משיח בתשעה באב. זאת אומרת, מי שזוכה, הכוונה כאן זוכה, זה מזדקר כמובן, מי שמגיע בכלים נכונים לזמן הזה, אז אותו זמן הוא לא פורענות, הוא פרעון, עובדה שהמשיח נולד בתשעה באב. פעם היה לי שיחה עם בוגרת מדרשה, בוגרת המדרשה שלנו שנולדה בתשעה באב, היא אמרה שזה מאוד כואב לה, שאף פעם אין לה יום הולדת, ושזה כאילו, זה סימן רע להיוולד בתשעה באב, אז הבאתי לה את הרפסלו כזה, כדי לנחם אותה, זה מאוד שמח אותה, שיש כאן פוטנציאל אדיר, שהיא נולדה בעצם במועד, כתוב, קרה עליי מועד, אז זה שיש פורענות, זה סימן רק שצריכים באמת להעמיק יותר את הכלים, אם יהיו כלים טובים, אז אפשר לקבל את פרעון הטובה. זאת אומרת, האור גדול, והכל תלוי בכלים, כלים טובים, פרעון, כלים גרועים, פורענות. אז רק להרחיב קצת את הנקודה שאותה אמר כאן המהר"ן, שכן הצומות הם זמנים, שיש בהם פוטנציאל להתנגדות לישראל, וכשיהיה תיקון, אז יהיה שם שמחה גדולה, אם יהיו לששון ולשמחה. אם ישנם שאלות, קדימה, זה הזמן. יש בעיות תקשורת, כנראה אנחנו נמשיך. אומר המהר"ל ובמדרש, עכשיו זה חוזר חזרה לפורענות של אותם צומות. אמר רב, עלה אריה, במזל אריה, והחריב את אריאל. זה מדרש שנקרא פסיקתא דרב כהנא, זה מדרש המוראים, זה גם מופיע בכל מיני פיוטים שקשורים לתשעה באב. עלה אריה, זה נבוכדנצר, דכתיב עלה אריה מסובכו. במזל אריה, זה עד גלות ירושלים בחודש החמישי, והחריב את אריאל, זה, על זה נאמר, הוי אריאל, אריאל, קריאת חנה דוד. אז האריה, נבוכדנצר, עלה במזל אריה בחודש אב, והחריב את בית המקדש. על מנת שיבוא אריה במזל אריה, ויבנה אריאל. מה שהוא החריב, זה אמור להיות מתוקן, גם כן באותה מידה, מידה כנגד מידה. מי זה האריה שיבוא, במזל אריה? יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא. דכתיב באריה שעד מי לא יירא. במזל אריה, זה אנחנו יודעים מה זה, והפכתי אבלם בססון, ויבנה אריאל, בונה ירושלים השם, נדחה ישראל יכנס. אז נבוכדנצר עלה והחריב את אריאל, והקדוש ברוך הוא יבנה את אריאל באותו מזל, באותו זמן. ובאור זה, כי היה לנבוכדנצר כוח גדול, שלכך נקרא אריה, שהוא מלך. וישראל יקראו אדם, נבוכדנצר נקרא אריה וישראל יקראים אדם. עכשיו זה דבר מעניין, וכאשר האדם בשלמותו, כשהאדם נמצא בשיא תפארתו, אז כתיב, ומוראכם וחיתכם על כל חיית הארץ. המורה שלכם יהיה על כל החיות, גם על האריות. וכאשר אין האדם צדיק, ואינו מקבל כוח מן השם יתברך, אז הארי גובר. זאת אומרת, כשהאדם יש לו שלמות, אז הוא גובר על האריות.
כשהאדם אין לו שלמות, אז האריה ודאי גובר עליו, כי כוח האדם ממוצע, ואינו יוצא מן המיצוע. שכל היוצא מן הממוצע הוא רע. סליחה, הוא תמה, הוא רע. ובשביל זה היה כוח ישראל גובר בחודש ניסן, שהוא, החודש הזה, הוא חודש ממוצע, הוא ממוזג בשיווי, שאינו לא קר ולא חם. כמו שראוי לאדם שהוא ממוזג. אבל נבוכדנצר היה לו כוח ארי, שאין אומות העולם נמשלים לאדם, והיה כוחו יוצא מן הממוצע, אלא טומאה, ולפיכך היה מצד הזה גובר על ישראל. אז ישראל זה אדם, זה כמו אדם שהוא תמיד ממוצע, נבוכדנצר זה כמו חי, כמו אריה, שהוא לא ממוצע, ולכן בזמן כזה שהוא מתאים לו, אז הוא גובר על ישראל בזמן שהוא לא ממוצע, כמו חודש תמוז ואב, שם נבוכדנצר גובר על עם ישראל. עכשיו, הנקודה הזאת כאן של המהר"ל, זאת נקודה חשובה. הוא אומר שהיכולת של האדם לגבור על החיות, היא קשורה במעלה שלו. זה יסוד שכתוב הרבה במהר"ל על עם ישראל, או על האדם בכלל, שמכיוון שיש דרגות בבריאה, אז הקיום של דרגה מסוימת היא תלויה בשמירת מעלתה. זאת אומרת, מכיוון, נניח, דומם צומח חי מדבר, ישראל. דומם הוא יציב מאוד. הצמח הוא גם דומם וגם עם איזה כוח צמיחה. אם הוא לא יושקה, אם אני לא אשקיע בכוח הצמיחה שלו, אז הוא יתפורר, אז גם דומם הוא לא יהיה. חי, יש לו גם כוח תנועה. אם הוא לא ינוע, אז הוא יהיה פחות מצמח. אדם הוא כוח של דעת. אם הוא לא יפעיל את הדעת, הוא יהיה פחות מהחי. לכן הוא אומר כאן שהאריה הוא חזק ממך. אתה חייב להיות מתוחכם להפעיל את כוח הדעת כדי לגבור על האריה. לכן לגבי עם ישראל, עם ישראל זה עם של נביאים, או שבני נביאים, עם השם, ממלכת כהנים. אם לא נמצא, אם לא נוציא לפועל את הכוח הייחודי לנו, אנחנו נהיה פחות מהגויים. זאת אומרת, כשאדם לא, או כשכל בריאה, לא ממלאת את תפקידה היהודי, היא פחות מהבריאה שתחתיה. אז כדי קצת להבין את זה, הבאנו בדף שלכם, במקום מספר 4, את פירוש העמק דבר, הנציב, שהוא מדבר על, בסוף פרשת שמיני, שם יש איסור, איסור חיות מאות, כן, חיות אסורות ובהמות, חיות ועופות ודגים, ובסוף יש גם איסור לאכול שקצים. וזה דבר מוזר, למה התורה אוסרת על האדם לאכול דווקא שקצים? אתה יכול להגיד שהכל אסור, למה דווקא שקץ? אז פה יש יסוד חשוב, שהוא ככה משלים את מה שהמהר"ל אומר בקיצור. אז בואו נראה. הוא אומר, למה באמת בסוף, זאת אומרת, סיכום של המאכלות האסורות, יש שם עזרה דווקא לגבי שקצים. אז הוא אומר, דמי שמתאמן נפשו במאכלות אסורות מכוח התורה, יבוא לשקץ טיבו כל כך, עד שיוכל גם דברים המתואבים לנפש נקייה בדעת אדם. זאת אומרת, מי שלא שומר על התורה, גם את צורת האדם לא יהיה לו. הוא יאכל בסוף, לא יודע, ג'וקים. אדם שלא שומר על הטהרה של התורה, הוא כל כך יערוס את הטבע שלו, עד שגם יאכל דברים שגם אדם נורמלי, גוי, לא אוכל אותם. ואז הוא מביא בעצם את העיקרון. הוא כמו כל חומר וצורה, שכל שצורתו גבוה ממה שלמטה ממנו, כל דבר שיש לו צורה, גבוהה, עליונה יותר. הרי חומרו חלש ממנו. זאת אומרת, תמיד זה הולך כאילו באיזשהו סוג של שיווי משקל הפוך. הרבה צורה, מעט חומר. הרבה חומר, פחות צורה. אז ככל שהצורה גבוהה יותר, החומר הוא חלש יותר. וכשנפסד צורתו, גם החומר הולך תמס. תמס, הכוונה זה נעלם, הולך ונעלם, כמו נמס. יותר מחומר הפחות. יש לו פחות כוח עמידה. אני אתן דוגמה. הרי זה ברור לכם ש... איך אפשר... כן, יש, נניח, יינות, יין פטישים, מה שבדרך כלל מביאים בצבא. הוא יכול להיות, נראה לי, שנים בארון, לא יקרה לו כלום. למה? כי יש לו המון סוכר, וחומר משמר בכמויות מסחריות, והוא יישאר גם ב... גם בתנאים קשים הוא יישאר. ככל שהיין יותר משובח, כל שינוי באקלים של החדר יכול לגמור אותו, כי הוא עדין יותר, כי הוא פגיע יותר. את בטח אתם מבינות שהווירוס הקורונה הוא וירוס מאוד עמיד, מכיוון שהוא פרימיטיבי מאוד, הוא משהו מאוד מאוד פרימיטיבי, אז כאילו הוא יכול להישאר שעות, הוא לא משתעמם, הוא לא צריך פסיכולוג, שכולם שונאים אותו או משהו כזה. הוא נשאר ככה, הוא יכול שעות על גבי שעות להישאר בחדר באוויר, והכל בסדר. אין לו הרבה הפסד, זאת אומרת, העולם, גם הביולוגי, גם הזואולוגי, הוא בנוי במה שנקרא סיכון סיכוי. זאת אומרת, ככל שהסיכוי גבוה יותר, כך גם הסיכון גבוה יותר. ככה זה, זה חלק מהעניין. אז אומר העמק דבר, זה גם לגבי מאכלות אסורות. ככל שאדם יהודי שאסור לו מאכלות אסורות לא שומר על זה, בסוף גם הטבע שלו יהיה משוקץ. אומר הנציב, כך הוא בענייני הנפש. זה לא רק בכשרות ובמאכלים אסורים, זה גם בנפש. נפש ודעת האדם גבוה מנפש הבהמה. וכאשר משחית נפשו מדעת האדם, הרי נעשה גרוע מבהמה, הוא מזיק ביותר. וכמו כן, נפש הישראלי גבוה על פי דעת תורה שעליו. בגלל שיש לו תורה, אז הוא גבוה יותר מאשר אדם. וכשמשחית דעת תורה ממנו, נעשה גרוע מנפש האדם שאין עליו דעת תורה. כאילו מי שיש לו, והוא זרק את זה יותר גרוע מאשר מי שאין לו. ולא ייפלן ממנו לאכול גם דברים המתואבים. וכל השרץ הרומס על הארץ. לכן התורה סיימה באכילת שרצים. כי לשם אתה יכול להגיע. אם אדם לא ישמור על עצמו בדברים שהם ראויים לו על פי מדרגתו, הוא בסוף יגיע לפחות מאשר מה שיש במדרגה פחותה ממנו. זה יסוד מאוד חשוב, שכשיש פוטנציאל, זה לא צ'ופר שקיבלתי, שאם לא ניצלתי לא נורא, לא אוהב ולא הזיק. לא. אם זה לא מועיל, זה מזיק. אם אני לא מנצל נכון את הפוטנציאל שלי, זה מזיק, זה גורע. זה בעצם מה שהנציב אומר, וזה גם בהרחבה מה שאמר המהר"ל. המהר"ל אמר שהאדם הוא יותר חזק מהאריה רק כאשר הוא צדיק. כאשר האדם לא צדיק, האריה מנצח אותו. ולכן, כשעם ישראל לא במצב טוב, אז הארי, שכאן זה סמל לנבוכדנצר, מלך בבל, הוא עולה והוא משמיד, הוא שובר, הוא מחריב את המקדש.
רב?
כן, בכבוד.
זה קצת שונה ממה שהרב קוק אומר, לכאורה. כי זה קצת מזכיר את הגישה שאנחנו נגיד יהודים, אז אנחנו צריכים להתרכז ברוח ולא להתרכז בחומר. והרב קוק מדבר על זה שאנחנו צריכים, כמו שאנחנו צריכים לטפח את החומר, את הרוח, אנחנו צריכים גם לא להזניח את הגוף, את החומר. אז כן. איך זה מסתדר כאן עם מה שהעמק דבר כותב?
כן. אני חושב שאת שואלת מצוין, וזה באמת, זה, זאת אומרת, הזדמנות כדי קצת להבין, קצת יותר לעומק את הרב קוק. הרב קוק לא אומר שצריכים לתת מקום ראשון לחומר. הוא אומר שהקודש כל כך גדול, עד שהוא בא ידי ביטוי גם בחול. הוא אומר שהנשמה כל כך גדולה, עד שגם רואים אותה גם בגוף. אדם יכול, אדם, זאת אומרת, ניכר, נניח, תלמיד חכם ניכר גם באוכל שהוא אוכל, גם בצורה שהוא הולך, גם בצורה שהוא מתלבש. זאת אומרת, החומר הוא בעצם שיקוף למעלתו של האדם. זה לא סותר בכלל. זאת אומרת, בגלל שיש לאדם מעלה, שהיא מעלה רוחנית, אז הביטויים, יש מה שנקרא פסיכוסומטיקה, יש ביטוי למעלה הזאת גם בהקשרים גופניים. אבל אם אותה מעלה רוחנית לא באה ידי ביטוי, או שמזניחים אותה, אז זה לא עוזר שהאדם שומר על הגוף, כי אין לו מאיפה לינוק. בסדר?
אוקיי, תודה.
נמשיך עוד טיפה במערל. והחריב בית המקדש בחודש החמישי, שמזלו אריה. אז האריה הזה מבוכדנצר החריב בזמן של האריה. כי זה החודש כוחו גדול בחמימותו, ואינו ממוזג, ולכך חודש הזה מזלו אריה, שכוחו גדול, ותוקף גדול יש לו. הוא כוחו של נבוכדנצר, זאת אומרת, הוא לא סתם בחר את חודש אב. חודש אב זה חודש של עזות. אז נבוכדנצר יודע שהכוח שלו יכול להיות הכי טוב בחודש אב. זה החודש שלו. אגב, מי כאן נולדה בחודש אב במקרה? יש? תמוז? ניסן? אשריכם ישראל, יפה מאוד. אז אם היה כזאת, הייתי אומר שאת בטח מודאגת, כי פה עכשיו מכפישים את חודש אב. אז תכף, זה נקרא, צוחק בצורק אחרון, עוד מעט תהיה כבוד גדול לחודש אב, לא ידאוג. מוסיף המהר"ל ואומר, ובית המקדש נקרא אריאל. למה הוא נקרא אריאל? הרי זה גם כן נשמע אריה. בשביל הכוח הגדול אשר היה לו. וכבר ביארנו ב- 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 בחיבור גור אריה, כי בית המקדש הראשון, כוחו הימין. ולכך אמרו, אש של מזבח רבוצה כארי. ונקרא אריאל, חתם שם אל בסופו. משום כי נבוכדנצר נקרא אריה. מפני שכוחו כוח טומאה. והיה יוצא מן הממוצע. לכך נקרא ארי, שהוא בהמה טמאה. הארי הרי זה בהמה טמאה. אבל בית המקדש, כוחו מן השם יתברך, כוח קדוש, כי לשון אל כוח קדוש, וכאשר חטאו ישראל, וניטל כוח הקדוש מן בית המקדש, שנקרא ארי אל, לא היה כאן, אם הורידו את האל, אז היה כאן רק ארי. ונבוכדנצר נקרא אריה, שם אריה מלא ושלם, אז האריה גובר על הארי, זה עכשיו איזשהו משחק מילים קטן, אבל זה לא רק משחק מילים. כשאין קדושה בבית המקדש, אז נבוכדנצר יכול בקלות לגבור עליו, כי יש בו כוח טבעי. אז מול קירות נבוכדנצר הוא אלוף. אז בסמל זה אריה מול ארי. אריאל בלי אל הוא פחות מאשר אריה. אבל כאשר היו ישראל בקדושתן ובמעלתן, היה גובר השם שהוא אל בסוף שם ארי, על האריה. אריה זה יותר חזק מאשר אריה. כי השם הקדוש הזה הוא כוח קדוש ונבדל, כאשר שם אל בלשון אריאל, והוא בפני עצמו. אבל בשם אריה, שם יא הוא מן השם. אריה זה יהודי בסוף, וזה לא שם השם. זה חלק מהשם של האריה. כי מקבל כוח מן הנרמז בשם יא דרך טומאה. זה רק נראה כמו, אבל זה לא, כי זה אריה הוא חיית מאה. כמו נביאי אומות העולם, אשר נגלה השם יתברך עליהם בטומאה. דכתיב, ויקר אלוקים לבלעם. ולפיכך גובר שם אריאל על שם אריה, זה כשעם ישראל שלם. אבל כאשר השם יתברך מסתלק מן אריאל, ונשאר ארי, וחסר כוח קדוש היה בבית המקדש, היה גובר כוח אריה על ארי, והחריב אריאל. אז זה שבאמת נבוכדנצר בחודש אב החריב את בית המקדש, זה כיוון שהסתלקה השכינה. אחרי שהשכינה הסתלקה, זה חוכמה קטנה להחריב את הבית הזה. כי אתה יותר חזק מאשר קירות. אמנם לעתיד, כמו שאמרנו, כי יהיה לישראל הכוח העליון, כי יתווסף על ישראל כוח על כוח מן השם יתברך. וכמו שהיה חורבן הבית במזל אריה, לפי שהיו חסרים ישראל הכוח הזה, כי לא היה את האל בסוף. ולא היה להם התוקף הזה, ולכך נחרב הבית במזל הרי, כי מזל זה כוח האומות היה קודם החורבן, כי לא יקראו האומות, סליחה, כי לא יקראו ישראל אריה, כי אין ראוי שיהיו מקבלים כוח השם דרך קדושה וטהרה, לגודל הכוח הזה. זאת אומרת, ישראל הם לא נקראים אריה, עד שלבסוף יהיה להם הכוח הגדול הזה בקדושה, כי בסוף יהיה להם אריאל. אבל השם יתברך שנקרא אריה של הכוח הגדול, ולעתיד יהיה השם יתברך עמהם בכוח שנקרא אריה, כי אז ישראל יזכו לכוח אריה שיקבלו אותו בקדושה. זאת אומרת, כשישראל יחזרו בתשובה, אז הם יזכו לכוח הגדול הזה של האריה, אבל בקדושה, הוא קרא לזה אריאל קודם. ואז יהפך להם החודש הזה לססון, לססון ולשמחה. כי קודם זה, לא היה החודש הזה אשר הוא מיוחס לאריה, שייך לישראל. זה היה החודש שהוא זר לנו. למה? כי לא היה מדרגתם כל כך שיקבלו כוח זה בקדושה. רק לעתיד יהיה להם דבר זה. שאז יקבלו כוח עליון בקדושה. אבל כוח זה היה כבר לאומות. כי האומות מקבלים כוח זה בתומעה. זאת אומרת, הכוח של האריה זה עוצמה אדירה. האומות מקבלים אותו בקלי קלות, כי זה בתומעה. הם יודעים לקבל את הכוח הזה בתומעה. ישראל, הם לא יודעים לקבל בתומעה, הם צריכים קדושה. ולכן אין להם את הכוח הזה. כשאין להם את הכלים הנכונים לישראל, אין להם את השליטה באריה. לכן אב זה חודש חורבן. לעתיד לבוא, אנחנו עוד נראה, יהיה להם את העוצמה לנתב את הכוח של חודש אב דרך הקדושה ולהוציא אותו לפועל, ואז ייבנה המקדש בחודש אב. מה שבעצם המהר"ל רומז כאן זה יסוד אדיר. הוא אומר שיותר קל לגויים לקבל את העוצמה, את הכוח של חודש כמו אב, של מקום חזק, זה לא משנה, מכיוון שהם לא הולכים בקדושה. הקדושה דורשת טהרה, דורשת כלים נכונים, דורשת תהליך, התומעה זה בקלי קלות. האם מישהי זוכרת איפה כתוב בתורה שמישהו נתן למישהו שם תומעה? זוכרות משהו כזה? שמישהו נתן, אני אתן עוד רמז, לבניו הוא נתן להם שם תומעה.
אברהם אבינו.
נכון. אברהם אבינו נתן לבניו, לבני כתורה, נתן להם שם תומעה מסר להם. מה זה שם תומעה? אז יש כמה הסברים בחזל. אחד ההסברים זה שהם יכולים להגיע לקרבת אלוקים דרך תומעה. או בזמן תומעה, שזה כאילו, הייתי קורא איזה חסין אש, שהם יכולים להגיע לקרבת אלוקים גם כשאין להם כלים נכונים שהם בתוך תומעות. או שהם יכולים להגיע לקדוש, לכוח, לפוטנציאל, לעוצמה, לאנרגיה של העולם, גם בכוחות תומעה. עכשיו, זה הרבה יותר זמין, זה הרבה יותר קל, כי אתה לא צריך תהליכים של ניקוי וכל זה, אתה פשוט בקלי קלות, פשוט ניגש לזה. ואתה, נניח, עבודה זרה זה מפתה מאוד בנקודה הזאת, שאפשר להגיע כביכול לקרבת אלוקים או להשגות רוחניות, בלי שום דרישה מוסרית. כי בקדושה צריך להיות חכם גיבור ועשיר, ולעשות תשובה ולהיות מזוקק וכל זה. אז הגויים תמיד מקבלים את זה הרבה יותר מהר. לכן הכוח של נבוכדנצר היה מהיר מאוד. הכוח של ישראל דורש הרבה שנים של טהרה, כי זה בקדושה. אז רק כדי קצת להרחיב טיפה את הדבר הזה, אנחנו חוזרים שוב לדף לרשותכם. שם אומר המהר"ל, נכון, בחידושי אגדות, נכון, במקור 5, הוא אומר ככה, שאלה גדולה, למה המחשפים והחרטומים פועלים הרבה? הכוונה זה גם, יש הרבה כאלה, וגם הם פועלים בקלות, כאילו, יוצא להם בקלות, כל מיני חוויות כאלה ואחרות. ואילו הצדיקים אינם יכולים לפעול כאשר קוראים אל השם יתברך. זה כאילו קשה להם יותר לפעול, כי שוב זה הולך מהר יותר. ותשובה זאת הוא אומר, כי הוא יתברך קדוש, ומשרתיו קדושים. ואם האדם צדיק, השם יתברך קרוב אליו, ועושה רצונו. ואם אינו צדיק, אינו קרוב אליו. זה תלוי בכמה אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הולכים בנתיב של קדושה. אבל המחשפים והחרטומים פועלים על ידי שדים, וכוחות אלו אין צריך לזה קדושה כלל. זאת אומרת, יש נתיב שלם בעולם, של כביכול חוויות רוחניות, בלי שיש בכלל איזשהו תנאי, של מעשים טובים, של דברים, של עדינות, ולכן החרטומים והמחשפים, זה הרבה יותר זמין, זה הרבה יותר קל. ולכן, באמת נבוכדנצר, הוא משתמש בכוח הטומאה, אז הכל נפלא, אז חודש אב זה תפור עליו. אבל בעם ישראל זה אחרת. בואו עוד קצת נמשיך כדי שנוכל להתקדם ולסיים את הפרק. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, ולא קם נביא כמשה עוד בישראל. בישראל לא קם, אבל באומות קם. ואיך אפשר לומר כך? כי לא קם בישראל וקם באומות. עכשיו הוא באמת, באמת מסביר את דבריו. אבל נביאי האומות, מקיימים היו כוח נבואה עליונה במקרה ובתומעה. ולכך היו מקבלים הנבואה הזאת שלא בקדושה, אבל בישראל, שהם מקבלים הנבואה בקדושה, לא קם כמשה. ולכך ישראל אשר מקבלים כוח זה, סליחה, כוח עליון בקדושה ובתארה, לא היה להם כוח זה, הוא כוח אריה. אריה לא, אנחנו לא זוכים להגיע אליו, כי זה קשה להגיע לזה בקדושה. רק האומות שמקבלים הכוח הזה, מקבלים כוח הזה, סליחה, כי אריה הוא בהמה טמאה, ויש לו כוחו הגדול בטומאה. ולכך נבוכדנצר נקרא אריה, והיה גובר על ישראל בחודש אריה, שהוא מיוחד לאומות ולא אל ישראל. אז כל זה קרה בעולם הזה, ששם נבוכדנצר חוגג, כי זה מהיר יותר. אבל לעתיד יזכו ישראל אל המעלה העליונה, לקבל כוח זה בקדושה, כי לעתיד יוסר הטומאה מן העולם, ויהיו הכל בטהרה, ויהיה לישראל כוח האריה בקדושה, וזה שאמר צום הרביעי וצום החמישי וכו', כי אלו זמנים היו מתנגדים לישראל. למה? מצד זה שהם יוצאים חוץ מן הממוצע בתוקף, ולכך הם נותנים כוח לטומאה, כי אין ראוי שיהיה לעולם הזה התוקף והכוח הגדול, כי אם בתומה, בינתיים זה מגיע רק בתומה, כי זה קשה מאוד להגיע לאותה עוצמה בקדושה. רק לעתיד שיהיה העולם בשלמותו, ראוי לעולם לכוח והתוקף הגדול, ואז יהיה הכוח הזה לישראל מצד הקדושה והטהרה. לעתיד לבוא, חודש אב, נוכל להגיע ולפרק את העוצמה של החודש הזה דרך קדושה, ולהפיק ממנו את הלקח הנכון, ואז אפשר להגיע ממש בצורה מצוינת לכל הכוח הזה בקדושה. זה נקרא קידוש החומר, מה שאת שאלת קודם נעמה. אז עם ישראל מגיע בסוף לחודש אב, לעוצמה הזאת, אבל מגיע אליה בדרך המלך, בדרך הקדושה, לא בדרך הטומאה. וזה שאמר, האמת והשלום יאהבו. זאת אומרת, כתוב הרי, שצום הרביעי והחמישי וכו', יהיו לבית יהודה, ססון ולשמחה, והאמת והשלום יאהבו, זה בעצם המשך אותו פסוק. כלומר, האמת הוא היושר השכלי, כי האמת אינו יוצא מן היושר ומן המיצוע, כאשר ידבר במקום אחר. והשלום הוא כאשר אינו יוצא מן השיווי, זאת אומרת, יש ישר ויש שיווי משקל, מאוזן. כי כל ריב ומחלוקת הוא יוצא מן השיווי. ואלו שניהם, דיינו השכל כאשר יהיה רודף האמת שהוא המיצוע, וכן כאשר יהיו מבקשים ואוהבים, המיצוע הוא השלום, ואז יהיה צום הרביעי וצום החמישי, שהם יוצאים מן היושר והשיווי, יהיו ששון ולשמחה, כאשר יהיו אוהבים האמת והשלום. זאת אומרת, זה כאילו תנאי. כשנגיע לאמת ושלום, אז זה יהפוך להיות ששון ושמחה, כי אז אפשר, זה כלי שאפשר דרכו להכיל. כתוב שאין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אז כאשר יהיה אמת ושלום, אז יהיה אפשר להחזיק את הברכה הגדולה של חודש אב, אז חודש אב זה חודש מצוין, נפלא. אז זה בעצם מה שהמהר"ל אומר, שלעתיד לבוא, הכל יהפוך לחג, כי אז הכוח של ישראל, הוא יוכל לבוא לידי ביטוי גם בעוצמות האלה. היום עם ישראל מגיע לידי ביטוי רק בחודש ממוזג, כמו חודש ניסן, שהוא באמצע, חודש תשרה. לעתיד לבוא, יבוא לידי ביטוי גם בחודש טבת וחודש אב, שהם חודשים קיצוניים. אז זה בעצם מה שהוא עכשיו אומר. אם ישנם שאלות, אפשר קצת לעצור כאן, אחרי זה אנחנו ממשיכים כדי לסיים בזאת השם את הפרק.
אני אשמח לשאול.
בכבוד.
למה זה צריך להיות של הגויים יש את היכולת לקבל ככה בקלות את הכוח הזה? גם קצת מסוכן, כאילו יש כאן, זה לא כוחות שכאילו הם יכולים להשיג הרבה יותר מהר את הדברים שמביאים בסופו של דבר קלקול, ולנו זה לקח כל כך הרבה זמן.
נכון, זה אולי כדי שאנחנו נהיה חייבים להשתמש בכוח האמיתי שלנו. זה כמו קצת ההבדל שבין האריה לבין האדם, שאנחנו אמרנו קודם, שהאריה הוא הרבה יותר חזק מהאדם. למה השם לא ברא את האדם יותר חזק מהאריה? כדי שהאדם יהיה חייב להשתמש בכוח שהוא מעלה אצלו, בכוח הדעת. בלי כוח הדעת, האריה גובר עליך. אז זה שיש מציאות כזאת בעולם, שהרע גובר, שמה שנמוך יותר, הוא גובר יותר, מכריח את מה שנמצא במעלה יותר גדולה, להשתמש, נקרא לזה בחשיבה יצירתית, להשתמש במעלה שמיוחדת לו. אם אתה לא עושה את זה, אתה נופל. ואולי זה בא כדי לזרז את הבריאה להגיע למעלתה, זאת אומרת, גם את האדם להיות בעל מעלה על החי, וגם את ישראל להיות בעל, כן, בעלי מעלה על האדם, על הגויים. זאת אומרת, אם זה לא היה, הייתי יכול בקלות להישאר בדרגת הגויים. עכשיו אני חייב, שיש גויים חזקים, אני חייב להשתמש במה שיש לי שאין להם, ביתרון היחסי שלי.
אוקיי, תודה.
שמחה. עכשיו בעצם אנחנו... סליחה. אז אומרת הגמרא, ומביא אותה המהר"ל, הוא בפרק כמה דראש השנה, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, מהי דכתיב כה אמר השם צבאות, זה הפסוק שבו עסקנו עכשיו, צום הרביעי וגומר, קרי לצום וקרי לססון, כי כתוב שזה יהיה ססון ושמחה. אז הוא אומר, בזמן שיש שלום, יהיו לססון. אין שלום, צום. זאת אומרת, אם זה או צום או ססון. רב פאפה אמר, בזמן שיש שלום, יהיו לססון. יש שמד, צום. אין שמד ואין שלום, רצו מתענים, רצו אין מתענים. עד כאן. זה איזשהו רשות כזה. ומטמיעין על זה, ומה קשה לה? קרי לצום וקרי לססון. הרי זה ברור, זה בדיוק מה שכתוב, שזה היה צום וזה יהיה ססון. מה הקושייה? כאילו, קרי לצום וקרי לססון, ברור. זה היה בעבר, זה היה צום. זה עכשיו יהיה, בבית שני, זה יהיה ססון. שמה? הרי פשוט הוא שהכתוב אומר שיהיה הצום אשר הוא עתה, שעכשיו זה צום כי עוד לא הגיע הגאולה של בית שני, יהיה לססון ולשמחה לעתיד. אז מה הקושייה? ודבר זה אין קשיה, כי הנביא היה מתנבא זה כאשר נבנה בית שני, ואמר להם השם כאשר שלחו בני גולה בחודש החמישי, אם אעשה כמו שעשיתי זה כמה שנים מיום החורבן, ושיבוא השם כי צמתם מוספות בחמישי, זה 70 שנה בחורבן בגלות, כן, בבבל, ומכאן ואילך יהיה לססון ולשמחה, אחר שנבנה הבית. וכך פרש רשי, זה למסכת ראש שנה, ואם כן כבר אינה צום, ולמה קרא אותו צום? אלא לא בטל שם הצום, שאם יחזור ויחרב, יהיה צום. זאת אומרת, זה שהוא קורא לזה צום הרביעי, צום החמישי, הוא אומר, תשמע, עכשיו בינתיים זה באמת חג, אבל יכול שזה יחזור להיות צום, אם יחרב הבית. זאת אומרת, זה בעצם מה שעונה על למה הוא קורא לו צום וססון. הרי כבר עכשיו זה נהפך, אבל עדיין יש פוטנציאל לחזור חזרה לצום.
מוסיף המהר"ל הסבר משלו, ובלא זה, גם בלי התירוץ הזה, לא קשה, זה לא קשה, כי היה לו לכתוב יום צום הרביעי, יהיה ששום ולייעץ ממך. זאת אומרת, אם זה, כן, הכוונה שבאותו תאריך, אז לכתוב יום צום הרביעי, לא צום הרביעי, הצום הוא לא שמחה, היום הוא שמחה, וכך יש לומר, כי היום שיש בו צום, יהיה יום של ששום ושמחה. אבל מה שכתוב צום הזה, יהיה ששום ושמחה, אין שייך לומר שהצום עצמו יהיה ששום ושמחה, שזה בעצם הקושייה. ולפיכך פרשו, כי לא יהיה לגמרי הצום בטל, ואם אין שלום, עדיין הצום במקומו. אז זה בעצם, הוא עכשיו מסביר את רשי, למה הוא אומר שזה נקרא צום, כי זה עדיין נמצא, יש איזה משהו בסוגריים, יכול להיות שזה עוד יחזור להיות צום. אבל עדיין לא ברור למה זה יהיה שמחה. זאת אומרת, למה צום כבר לא יהיה, אני מבין, אבל למה יהיה שמחה. אז את זה שואל המהר"ל עכשיו. ומכל מקום יש לשאול, מה הטעם יהיו לששון ולשמחה? די היה שכאשר יש שלום, לא יהיה בצום. למה שאני אחגוג אותו? ואין לומר, סליחה, אבל למה יהיו לששון ולשמחה? ואין לומר דכך פירושו, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה אם רוצים. זה הרי לא כתוב שאתם תוכלו לשמוח בו. ואין מצווה שיהיו לבית טובים. זה לא. למה לא? מכיוון שבפרק כמה, ראש שנה, בפירוש אמרו, רב ורבי חנינה אמרו בטלה מגילת תענית. הכוונה היא שאותם דברים, אותם כן, ימים שהיו שמחה, זה, ואין בהם תענית, אז הם עכשיו, הם בטלו. עכשיו אפשר להספיד בהם, אפשר להתענות בהם. אז אתה רואה שזה היה באמת יום חג. ואז החיקה אמר, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום צום. והנה, דיינו שעה מגילת תענית, שיהיו גם כן ימים טובים לישראל, כי הנה, כמו אלה. שכאשר בית המקדש היה קיים, היו ימים טובים, וכתוב מפורש. ועכשיו אינם ימים טובים. אז זה לא שרק אפשר, זה אפשר גם לשמוח בהם, אלא הם היו ימים כמו יום טוב. ואם כן מוכח, כי אלו ארבעה צומות, כאשר בית המקדש היה קיים, היו ימים טובים ומועדים, אז אי אפשר לומר שזה רק מותר וששום ושמחה, אז למה זה היה חג? זו השאלה. למה זה הפך להיות חג, הצום הזה? עכשיו מגיע הלב של הפרק, ויש לפרש, כמו אשר בארנו למעלה, כי ההפסד אשר הגיע לבית המקדש, היה סיבת הווייתו. זה מה שנקרא אצל המהר"ל, שההיעדר קודם להוויה. אז ההפסד הוא בעצם האבן הפינה. כי לא היה חורבן בית המקדש ראשון, גם לא היה חורבן בית מגיע שני לעצמו, זה לא כן חורבן לשם החורבן, רק שהיה נמשך אחריו בניינו, שביום שחרב הבית נולד המשיח. אז זה הכל הולך ביחד, כמו שהתבהר למעלה. ולכך בזמן דעיקה שלום, כשיש שלווה, שלום ואמת, כמו שאמרנו קודם, יהיו אלו הימים לששון ולשמחה. כי ההפסד שהגיע אל הבית, הוא היה סיבה אל הווייתו. אנחנו נשמח שהוא נחרב, כי אני אגיד איזה מזל שהוא נחרב, כי נבנה עכשיו בית כזה חדש, שהוא לא היה נבנה בלעדיו. אז אני אשמח בצום בעצמו. וכאשר נבנה הבית, ראוי שיהיה מועד. הזמן אשר הוא סיבה לחורבן שלו. כי איזה מצוין זה שבזכות החורבן, עכשיו אנחנו מבארים, שהחורבן היה בעצם אבן הפינה, אז אני שמח בחורבן. ועדיין לא יספיק זה, מה שכתוב קורא אותם, מועדים טובים. אשר שם זה נופל על זמן טוב, לא רק אירוע טוב. ודבר זה שאמרנו, שהחורבן להפסד הוא סיבה להוויה אחרת, אינו כדאי לשם הזה, כי זה לא זמן טוב, זה כאילו אירוע שהיה חשוב, אבל למה הזמן יהיה זמן טוב? אז הוא אומר, א', זה הסבר אחד, שאני אז יבין שהחורבן הוא בעצם חלק מהבניין. עכשיו הוא אומר עוד משהו. זאת אומרת, למה באמת הזמן בעצמו הוא זמן חשוב? אבל יש לך לדעת, כי הזמנים האלו מתנגדים אל ישראל, מפני שהם שני הקצוות מן הזמן. טבת ואב, אמרנו כבר קודם, הם קצוות. הם קיצוניים. אשר כל קצה הוא יוצא מן השיווי. הוא לא בשיווי משקל. ומפני שהוא יוצא מן השיווי, הוא מתנגד אל ישראל, אשר להם השיווי בלבד. עם ישראל זה עם שהוא מאוזן.
הקצוות האלה לא קשורים אלינו. והיה לי קשר לך מין שלושה בתשרי ג' תשרי, שאין זה קשר, הוא אומר שזה משהו אחר, זה לא חורבן, זה מושל צדיקים. אני קצת אדלג, זה כמה שורות. איפה שכתוב, ויש לך לדעת, זה ממש שלוש שורות מתחת, כי אלו הזמנים אשר אמרנו, אף כי הם יוצאים מן השיווי, מכל מקום הם, אותם זמנים מורים, על כוח ותוקף גדול מאוד. לכן זה גם יוצא מהשיווי, כי זה כוח כן חזק. ולפירה גם כן, הזמן הזה ראוי לססון ולשמחה. זה זמן קיצוני. או לכאן או לכאן. אף כי אין הזמן הזה מיוחד לקדושה. אמרנו כבר שאפשר להגיע לזה בתומעה. בעבור שאין קדושה רק, זאת אומרת, אלא רק לזמן השווה, אבל מסוגל הזמן לכוח גדול, יש לו פוטנציאל אדיר. וכאשר בית המקדש קיים, גם כן הזמן הזה מסוגל להם, הכוונה להם, זה לישראל. לפני כן ישראל זה רק בזמן ממוצע, אבל כשיש עוצמה, כשיש השראת שכינה, עם ישראל גם שולט גם בזמן הקיצוני. כאשר יש להם לישראל הכוונה, הכוח והתוקף הגדול. רק כאשר אין בית המקדש קיים, ואין ישראל בכוח ותוקף שלהם, והכוח והתוקף הוא לאומות, אז הזמן הזה מיוחד לצום. כשאין כוח לישראל, אז העוצמה של העולם הזה היא אצל האומות. כשיש השראת שכינה, העוצמה הזאת היא לישראל. ולכן זה יהפוך להיות חג, כי אז נראה את כל הכוח. כשם שאנחנו ראינו במקור שלוש רב צדוק, שהוא אומר שזמן פורענות הוא זמן פיראון. זמן של עוצמה, של כוח גדול, אם יהיה כלים נכונים, אתה לוקח. רק נסיים את הקטע האחרון, ואל תאמר, בסוף סוף הזמן הזה יוצא מן השיווי, ואין ראוי זמן זה לישראל, הוא חוזר עוד פעם, אומר אולי, אבל בכל אופן ישראל לא מתאימים להיות קיצוניים. דבר זה היה קשיה, אם הזמן הזה היה, הוא מתחבר אל זמן שהוא שווה, ואינו יוצא מן השיווי. אם היה זמן שהוא שווה, בזמן שהוא לא שווה. אבל השווה הוא אחד. לא שייך בזה יוצא מן השיווי. זאת אומרת, אם הכל, אם עם ישראל שולט בכל הזמן, אז זה לא קושייה. אם היה רק באב ולא בניסן, הייתי אומר, זה דבר מוזר. ומורה הזמן הזה, על התוקף והכוח הגדול מלבד, וזה כאשר ישראל הם הכל, כמו שיהיה לעתיד, שהם שולטים בכל השנה, בכל העולם, שהם בעצם באים מדי ביטוי בכל הכוח שלהם, והם מדמים אל השנה שהוא הכל, וכל זמן מהשנה מורה על בחינה מיוחדת, ואז הם באמת כן מתאים אפילו לחודש אב. ולכך אמר כתוב צום הרביעי וצום החמישי, שיהיה ישראל ששון ושמחה, ועוד יתבאר בעזרת השם. רק נסכם ונאמר שהוא אומר שכשעם ישראל מגיעים לתיקון ואין אויבים, אין מי שמתנגד להם, אז אפשר גם לרתום את הכוח הגדול הזה גם לקדושה. ואז זה הופך להיות חג. יותר אפילו מאשר יום רגיל. כי אז הכוח של היום הזה שהיה, יצא לפורענות, הוא עכשיו עובר גיור והופך לססון ולשמחה. מה שלמדנו בעצם לסכם את הפרק הזה, שלעתיד לבוא, בשונה מהיום שהעולם הזה הוא כביכול יותר מגרש ביתי של הגויים, והם ישראל פחות מתאים למציאות של העולם הזה על כל התומה שיש בו, כשיהיה תיקון, עם ישראל יהיה ממש ישתמש בכוח של העולם, גם בזמן, גם במקום, בשיא העוצמה. ולכן כשיש בית מקדש, אז זה לא רק שיש קדושה, שיש רוח, עולם רוחני, אלא גם העולם הפיזי, הכי חזק, הכי תקיף, כמו חודש אב וחודש טבת, גם הם יהיו ששמים בשמחה, כי יהיה אפשר לפרק כביכול את האנרגיה הזאת בצורה נכונה, בצורה שלמה. זה בעצם מה ש... למדנו בפרק הזה. אם ישנם שאלות, אז בכבוד. כן.
אני ממש מבינה את העניין הזה שמתוך הפורענות מגיע, כאילו, כל העניין של חודש אב, שבסוף זה שמחה, אבל עדיין קצת קשה לשמוע אמירה של לשמוח שקרה החורבן, כי בזכות החורבן יהיה לנו את הבית המתוקן. כי זה קצת כן. כמו, החורבן זה היה דבר מזעזע, זה לא סתם משהו שהתפקשש. זה נכון. קצת כמו להגיד על השואה. אני שמחה שהשואה קרתה, כי בזכות זה יש מדינה.
כן.
אנחנו לא שמחים שהייתה שואה, אפילו שיצא נכון. לנו מזה אור גדול.
נכון. זה לא בדיוק אותו הדבר, כי בשואה ואור הגדול, אנחנו לא רואים סיבה ותוצאה. אלא יש פה דברים שאפשר לראות איזשהו נקודה, כזאת אחרת, אבל זה לא, בוודאי שהיינו רוצים מאוד שזה יגיע בצורה שהיא שלווה ורגועה, בלי שפיכת דם כמים. פה מדובר על זווית ראייה, שבשלב מסוים, אני אתן דוגמה שדיברתי עליה השבוע באיזשהו שיעור אחר, בואו שנייה אחת נחשוב רגע, מה יכול להיות, ודרך אגב זה מאוד ריאלי, יש לנו כבר חודשים רבים, מגפה של קורונה, משהו נורא, והעולם רץ לקראת חיסון, יש כמה סוגי חיסונים, אחד החיסונים, או לפחות שניים מהם, הם בעצם לא הולכים על וירוס מוחלש או משהו כזה, כמו שהיו חיסונים אחרים, אלא הם עובדים על חומר שנקרא RNA. החומר הזה, אני לא עכשיו אלאה אתכם בהכל, זה איזשהו חומר מאוד מאוד מיוחד גנטי, שאפשר לתכנת אותו, לתת פקודה לגוף להפריש נוגדנים למשהו מסוים. זה איזשהו חומר שמצליח להשתלט על המערכת החיסונית של האדם, ולשכנע אותה ליצור נוגדנים לקורונה כשאין לך קורונה. ולכן זה יוצר חיסון. עכשיו, אמרו גם שהטכנולוגיה הזאת של RNA היא חדשנית מאוד, היא יכולה להביא בסופו של דבר גם, זה פלטפורמה הרי, כי אפשר לתכנת את אותו RNA, לבקש מהגוף לעשות כל מיני דברים. אמרו שיש סיכוי כזה, מדברים על זה, שה-RNA הזה יכול גם להיות בסיס לחיסון כנגד סרטן. אם הוא ייתן לגוף, זאת אומרת, פקודה, לפתח נוגדנים נגד סרטן, אז אפשר בעזרת ה-RNA הזה לרפא סרטן. עכשיו בואו שתכף נחשוב, מדע דמיוני רגע, בדיוני. נניח שבעוד 4 שנים או 5 שנים, כבר הקורונה תהיה מאחורינו, ואז יהיה פריצה דרך מדעית אדירה. ויגידו, החיסון של הקורונה, שהיה פעם קורונה, זוכרים את הקורונה? החיסון הזה, הוא הולך לחסל גם את הסרטן. איך נראה אז את הקורונה שהייתה השנה? שנכון, מתו שם מיליונים בעולם לצערנו הרב, וכבר אלפים בישראל. איך נראה אז את, את שנת תש"פ? נראה אותה כשנה של מפנה, של פריצת דרך אדירה, שהאנושות הצליחה לרפא ולמגר את הסרטן. ואז פתאום אתה רואה את מה שראית קודם כדבר גרוע, אתה אומר, איזה חסד שהייתה קורונה. כי בזכותה גילינו את החיסון נגד סרטן. זה קצת מזכיר את צרת הבית, על פי חז"ל. שעם ישראל מגיע לארץ ויש צרת בבתים, הוא פותח את הבתים כי יש בו צרת, והוא מוצא צרות. אוצרות שאותם כנענים יחביאו בקירות של הבתים. אז בהתחלה בצרה אתה אומר, איזה גרוע. כשאתה פותח את הקיר, אתה רואה אוצר, אתה אומר, איזה כיף שהייתה צרת. עונה על השאלה שלך?
בערך כן, אבל זה אני מבינה כאילו שיחית, אבל פשוט מבחינת הרגישות למי שסבל גם מהחורבן וגם מהגלות, זה קצת כאילו... קשה לי שלפעמים כזה שמחים ברוע, או שמחים בסבל, כאילו, כאיזשהו, לא יודעת, כאיזשהו אידיאל דתי אולי, ובסוף החורבן, לא יודעת, זה קצת מצדיק את הרוע בעולם.
כן, כן.
מי אמר שזה שווה את זה באמת? כי זה באמת חתיכת סבל מזעזע.
כן. אז א', בוודאי שאין שמחה בסבל, אלא רואים את האירוע בזווית ראייה אחרת. אבל אני כך קודם קצת ככה, זאת אומרת, חייכתי, כי יש איזושהי נטייה של בנות להיות עובדות סוציאליות, גם בהקשר הזה, שכאילו האמפתיה כלפי הסבל היא באמת גדולה. הנקודה כאן היא לא בהקשר האנושי. בהקשר האנושי, אנשים מתו, וסבלו, ויש אמפתיה כלפי הסבל שלהם כמובן. פה עוסקים בהקשר היסטוריוסופי, לא בהקשר סוציאלי.
אוקיי, תודה.
בשמחה. מכילה, אני פשוט חייב לסיים, כי יש לנו עוד 5 דקות שיעור פרשת שבוע. רק נאמר שאנחנו בפרק הבא, שהוא שוב פרק קצר, ברוך השם, הוא עוסק במהלך הזה של קיבוץ גלויות, של הפיזור של ישראל, ואחרי זה החזרה שלהם. אז פרק נ"ו, ברוך השם, שבוע הבא, הוא פרק קצר, אפשר להכין אותו בקלות, אם רוצה שנדבר עליו בשבוע הבא. יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, מבורך.
שבת שלום.